אחרי הפתיחה הנפלאה הזאת, אנחנו יכולים להמשיך בלימודנו הנפלא בספר נתיבות עולם, בית רבנו המהר"ל בפראג, ואנחנו בנתיב הייסורין, בפרק ג' נדמה לי. כן, אנחנו קרובים לסוף. בעמוד תף קוף בית במהדורת ברקוביץ', והתחלנו לקרוא את המדרש, אבל אני חושב שלא קראנו את ההסבר של המהר"ל למדרש. זה בעמודה השמאלית, כן, בסוף פרק ג' של נתיב הייסורין, במדרש תנחומה ניצבים א'. זה שאמר הכתוב, הפוך רשעים ואינם. כל זמן שהקדוש ברוך הוא מתהפך במעשיהם של רשעים, אין להם תקומה. כלומר, זה מתהפך, כוונה מתעסק בזה. כמו שאדם מהפך מאכל על גבי האש. אז הקדוש ברוך הוא מתהפך במעשיהם של רשעים, אין להם תקומה. דור המבול, וימח את כל היקום. סדומים, ויהפוך את הערים. מצרים, לא נשאר בהם עד אחד. בבל, והכרעתי לבבל שמושאר. אמר דוד, שם נפלו פועלי אבן, אבל ישראל אם נפלו עומדים. כלומר, יש הבדל. כשיש צרה שבאה על איזה אומה, האומה נעלמת. לעומת עם ישראל, שיש לו איזשהו סוד של נצחיות, שלמרות כל הקטסטרופות הרבות שלצערנו ידענו בהיסטוריה, למרות כל זאת, אנחנו בסוף אתם ניצבים. זה מה שכתוב אחרי פרשת כתבו, לכן זה מובא בתנחומה ניצבים. אחרי פרשת כתבו, ששם יש איומים נוראים על עם ישראל, אם אתה תעשה ככה, יהיה דברים נוראים וקשים, אבל בסוף אתם ניצבים. כלומר, למרות כל הקושי, בסוף אתם עומדים, ויש כנראה איזשהו מנגנון סודי בתוך האומה הישראלית שגורם לנו להישמר. זה מה שאומר כאן המדרש, אבל ישראל, אם נפלו עומדים, ואז מביאים לנו פסוק, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי. זאת אומרת, טוב, זה דברים ברורים, אנשי, ואומר, אני השם, לא שניתי. מה זה לא שניתי? מלשון לעשות פעמיים, לשנות. מעולם לא הקיתי אומה ושיניתי לה, אבל אתם, בני יעקב, לא חיליתם, שנאמר, חיצי אכלה בם. זה פסוק קשה מאוד, חיצי אכלה בם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתאר את עצמו כנושא חיצים, ועל החיצים האלה הולכים ונגמרים. הוא מכלה את כל מלאי התחמושת שלו נגד עם ישראל. אבל יש בזה צד חיובי, חיצי קלים, והם אינם קלים. כלומר, אחרי שנגמרת התחמושת של הייסורין של עם ישראל, בסוף עם ישראל נשאר. משל למה הדבר דומה? לגיבור שהעמיד את הקורה. והיה מורה בה חיצים, כן, כלומר זה נקרא מטרה לחץ, כן, אתה עושה מטרה או קורה, החיצים קלים והקורה עומדת, כך ישראל הייסורים קלים והם במקומן עומדים. למה נשמחה פרשת ניצבים לפרשת כללות? לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2, כמה זה יוצא 100 חסר 2? 98, בפרשה זו, חוץ ממה שנאמר בהר סיני, שזה בפרשת בחוקותיי, שיש עוד בוכתה של כללות, מיד הוריקו פניהם. מה זה הוריקו? נהיו... מה? לבנתי. צהובים. אז צהוב, כן, הכוונה זה שנהיו צהובים, כלומר, חברים. אמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מיד קרא אותם משה והיה מפייסן, מה כתיב למעלה, ויקרא משה אל כל ישראל, וגומר המסות הגדולות, ותעבו אל המקום הזה. זאת אומרת ששם ויצא סיחון, כלומר משה מזכיר להם את הניצחון הצבאי הגדול נגד סיחון ואוג, שממש קדם במספר חודשים או שבועות לנאום של משה. מפני מה אומות העולם מתחייבים כליה, לפי שכשבאין עליהן פורענויות מבעתין בשם, ואינה מזכירין שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר שפוך חמתך. וזה... כי ישראל, כשהייסורים באים עליהם, הם נכנעים, שנאמר, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. אמר הקדוש ברוך הוא, הקללות הן מקיימות אתכם. למען נסותיך, נסות, כלומר זה משון ייסורין, להטיבך בחריתך. לכך נאמר, אתם ניצבים. טוב, אני חושב שהמדרש ברור. עכשיו, זאת אומרת שהקיום היהודי הוא משהו שבזהות העצמית שלנו, לכן הוא לא קלה. לעומת זה, הקיום של האומות זה קיום מקרי. אז יש באופן מקרי אומה שקמה על במת ההיסטוריה, והיא יכולה גם להיעלם מבמת ההיסטוריה. כן, בבקשה. נכון. כן, אתה צודק. נכון, אתה צודק. לכאורה, אז כל התפילות שלנו על הקיום היהודי מיותרות. תשובה, נכון, אבל יש הבדל בין אם הדברים הולכים לאט, לאט או מהר, או בקלות או ביסורין. זאת אומרת, מה שקובע כאן זה אם זה ילך מהר ובקלות. או שמה, לאט ויסורין. על זה התפילות. כן. ובמדרש. אז אומר לנו, עד כאן דברי המדרש. על זה אומר המהר"ל. במדרש הזה, מבאר הדברים אשר אמרנו. כי היסורים על צדיק לתת קיום אליו. דהיינו כי היסורים ממרקין ומסלקין את פחיתותו. כמו שאמרנו למעלה. קל וחומר משן ועין, שהעבד יוצא בהם לחירות. וזה שאמר, כי היסורים ממרקים את האדם. נאמר ככה. יש דברים שאדם מתמודד איתם דרך כוחות שונים של הנפש. יש אדם, למשל, רוצה להשיג חוכמה. אז מה הוא צריך לעשות? להתאמץ בשכלו. אדם רוצה לייצר יצירת אומנות, משתמש בדמיונו. אדם רוצה לבטא רגשות, משתמש ברגשו. אדם רוצה להשיג הישג פיזי, משתמש בגופו. זאת אומרת, לכל אדם יש מכלול של כוחות שהוא משתמש בהם כדי להשיג מטרות. אבל בכל אחד מהכוחות האלה מעורב רק ממד מסוים של נפש האדם. לעומת זה, יש מה שנוגע לאדם בכללו. וכאשר רוצים, כשאדם בכללו רוצה לתת ביטוי לעצמו, זה עובר דרך היסורין. מדוע? כי היסורין פוגעים בעצמיותו. והעצמיות של האדם היא זו שבאה לידי ביטוי אחר כך, אחרי היסורין. לכן היסורין ממרקים את האדם ולא מחלים את האדם. ואמר, כן, ממשיך את דברי המדרש, לא מחלים, כלומר, סתם יסורין יכולים לגמור את האדם. כבר אין אדם. כן, בישראל, עד רבה, זה מה שמזקק אותנו ומגלה את עצמיותנו. זה כמו שאתה לוקח זהב, מנקה אותו מהסיגים. אתה עושה את זה, שם אותו באש. ואז הוא יוצא נקי. הוא לא נעלם, זהב או הכסף. שאלה כמה? שאלה איזה עוצמה של אש? אם אתה עושה אש של מיליוני מעלות, אז זה ברור, ייעלם לגמרי. אבל לא מדובר על זה, מדובר על ייסורין. ייסורין זה לא כיליון. טוב, ואמר כי, כי כאשר היסורים בהם על ישראל הם נכנעים, והם קוראים אל השם יתברך. כדכתיב, צרה ויגון אמצא ושם השם יקרא. כלומר, כל עוד שהיסורים באים עליהם, הם מסלקים את פחיתות שלהם המרחיק אותם מן השם יתברך, עד שהם קרובים אל השם יתברך. כאשר מסולק הגוף החומרי ונעשה נבדל, דבקים בו יתברך. ולפיכך קוראים אל הקדוש ברוך הוא בעת נבדל. צרתם. אבל אצל האומות אין הדבר כך. כי דווקא אצל ישראל, כי ישראל מסולקים בעצמם, כלומר כנה בעצמיותם מן הפחיתות, רק שמצד החטא הם נוטים אל הפחיתות. עכשיו חטא זה לא דבר מהותי באדם, זה דבר מקרי באדם. ולפיכך, היסורים שבאים עליהם למרק הפחיתות שנמצא בהם ונעשו תהורים. ואצל האומות, היסורים שבאים על האומות לחלות אותם מן העולם. כלומר, המטרה של היסורים היא לחלות אותם מן העולם. ולפיכך, האומות מבעטים ביסורים, כי אין היסורים מסלק אותם מן הפחיתות. והיסורים מתנגדים להם. לכך, אין קוראים אל השם יתברך כאשר האיסורים באים עליהם, רק מבעטים באיסורים. רק ישראל. כל עוד שהאיסורים באים, הם קונים יותר דבקות בו יתברך, ולכך קוראים אל השם יתברך. בדבר זה מבואר. האם לא מצאנו אצל הגויים שלפעמים קוראים אל השם? לפעמים. לפעמים. אבל זה לא האופן הקבוע. עד רבה, האומות מבעטים ביסורין כי הם רוצים להתקיים. כן. מה? יונה, כן, יונה הנביא, למשל. כן, זה דוגמה. אבל דווקא שם זה לא היה בגלל היסורין, אלא בגלל התוכחה. לא רק זה, הם לא רק קראו לאלוהם, קראו לשם בסוף. כן, כן, אבל זה עבד. עבד. אז אנחנו לא מדברים על הריגים, אנחנו מדברים על האומות כאומות. הרי המלאכים באונייה של יונה היו פרטים, לא היו אומה שלמה. טוב, עד כאן המדרש. עכשיו אנחנו רואים לגמרא בפר... מה? השאלה היא למה באה התרופה. זה כמו שאתה לוקח, למשל, ווליום. אדם יש לו כאבים, נותנים לו ווליום כדי שנוכל לנתח אותו. נכון? יש אדם שלוקח ווליום לא בגלל שרוצים לנתח אותו, אלא בגלל שהוא רוצה למות בשקט. נכון? אז יש שני זה. זה אותו חומר למטרה אחרת. עוד. נכון. גם זה. טוב. בפרק יש נוחלין. עכשיו אנחנו עוברים לגמרא, מסכת בבא בתרא, דרש רבי פנחס בן חמה. קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מ-50 מכות. זאת אומרת בכלל האיסורין יש לנו ייסורי עניות. שנאמר, חנוני חנוני אתם רעי, כי יד השם נגעה בי, וכאמר אלה, הישמר לך על תפן אל אבן, כי על זה בחרת מעוני. עד כאן. כלומר, יוב מתלונן על ייסוריו, אומרים לו החברים שלו, מה, תפסיק להתלונן, זה יותר טוב מאשר להיות עני. אז זאת אומרת שעל יוב באו 50 מכות, איך ספרו 50 אני לא יודע, אבל הגיעו אליו 50 מכות, ולכן אומרים לו, יותר טוב מאשר שתהיה עני. על זה בחרת מעוני. מה? הוא היה עני, זה נכון. נכון. כן, ברור. שאלה טובה בפשט. אבל כנראה שהם רוצים להגיד לו, כל שהוא גם עני, אבל האיסורין עדיפים מעוני. זה מה שהם רוצים להגיד לו. וביאור זה, כי העוני יותר מכל המכות שהן 50 מכות. זאת אומרת, יש לעניים, לעניים אין חלק לעולם הזה. לכן העניים מייצגים את העולם הבא. כי אם אתה רואה אדם עני, אתה שואל את עצמו, מה הוא עושה פה? הרי פה זה לא צורה, זה לא חיים בכלל, להיות עני. אז אם יש משמעות לקיומו, סימן שהוא שייך לעולם הבא. לכן הגמרא, המהר"ל על הגמרא, במסכת עבודה זרה, אני חושב במסכת עבודה זרה, בתפארת ישראל, הוא מסביר על הוויכוח, על הדיון בין רבי חנינא בן תרדיון, לרבי יוסף בן קיסמא, האם יש לו חלק לעולם הבא או לא, אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. אמר לו, אם כך, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. זאת אומרת, רבי חנינא בן תרדיון, היה לו כסף של פורים. מה זה כסף של פורים? צורכי הסעודה. אספו כסף בשביל לעשות סעודה גדולה, כיוון שהתערבו לו עם מעות של זקה, נתן את הכל לעניים. אומר המהר"ל, המיר את העולם הזה, שזה אכילה ושתייה, בעולם הבא, שזה העניים. כי העני, הוא לא מייצג את העולם הזה, הוא מייצג את העולם הבא. אז מה? בסדר, זה עוד סיפור. ייעוד שלו. תגיד את זה לעניים. מזכיר לי את הסוגיה שבה טורנוס רופוס שאל את רבי עקיבא. אמר לו, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו, כדי שננצל אנו מדינה של גהינם. זו תשובה מקוממת. כלומר, זו תשובה של בורגני שבע. הוא אומר, מצד אחד, העני נדפק פעמיים. למה? א', הוא עני. ב', כל עוניו עוזר לעשיר לקנות עולם הבא. העשיר הרוויח פעמיים. א', הוא עשיר. ב', הוא קונה עולם הבא בכמה פרוטות. זה, זה, זה מוסר של בורגנים, כן? אלא אם כן, מבינים מה פירוש הביטוי אנו. שננצל אנו מדינה של גיהינם. מי זה אנו? העשיר והעני ביחד. כי עולם שבו אין נותן ומקבל, זה גיהינם. ולכן, על ידי הנתינה, נוצרת מציאות שמוציאה את כולם מן הגיהינם. כן. אז לכן, אל תגיד לעני שזה הייעוד שלו, אבל אם כבר הוא עני, מה זה בינינו? אולי יש פה עניים, או בכיתה, או ששומעים אותנו באינטרנט? טוב, ובאור זה, כי העוני יותר מכל המכות שהם 50 מכות, כמו שאמרו, כי במצרים לקחו 50 מכות. לפי שבאצבע לקחו 10 מכות, אם כן ממילא היד היא 50 מכות, כי יש שם 5 אצבעות. ואמר איוב אל חבריו, כי יד השם נגעה בו. אם כן לקח 50 מכות, מזה הם לקחו 50. כלומר, יד השם, הרי יד השם, מזה למדנו 50 מכות. אז אם כן, מזה אנחנו מבינים שאיוב לקה ב-50. ועל כל זה אמרו חבריו אליו שאל יפן אל אבן לערר אחר מידת הדין, כי כל זה טוב לך מעוני שהוא יותר. כלומר, זה בינתיים הסבר לדברי הגמרא, אבל עוד לא הסביר מדוע העוני יותר גרוע מכל השאר. וזה מפני. כי ההיעדר הוא החיסרון של לחם ופרנסה הוא כנגד הכל. כי המכה אינו רק היעדר וחסרון במה. זאת אומרת, אדם, למשל, שקיבל מכה באצבע. אז מה זה אומר? שהאצבע שלו נפגע. מה עם שאר האצבעות? הכל בסדר. זאת אומרת, זה ייסורין שפוגעים בממד מסוים של אישיותו של אדם. לעומת זה, כן, אבל העוני נחשב כמו מיטה. המוות זה כללי, כמו שהמיטה הוא חסרון החיים. ולפיכך, העוני חשוב כמו מיטה, מפני שהעוני הוא כמו המכות כולם. אם מקבל העני הייסורין באהבה ואינו מערער אחר מידת הדין, אז שכרו, כמו שאמרנו למעלה, יראה זרע יאריך ימים. כן, בישעיהו בפרק על עבד השם. תלוי למי? זה בלוקאין? תלוי? תלוי, לא חייב להיות. צודק, אם הוא מתפלל. אבל יש אני שלא מתפלל. יש אני שלמרות עוניו מקבל את הדין. אז זאת אומרת, לכן לא תמיד יש לו טרוניה. אם יש לו טרוניה, תפילתו מתקבלת תחילה. נכון. ושמעתי כי חנון אני. אז בינתיים ראינו גם על היסורין שבאים על ישראל, שישראל עומדים בהם וקיימים לעד. ב' למדנו על העוני של היסורין של העוני שהם כוללים. יותר גרוע מן הכל. ובמדרש. אז הדבר הזה מתבאר בהרחבה במדרש שמות רבה. עם כסף תלווה את עמי. יש אפילו הלכה בזה. עם כסף תלווה מצווה. כן? כלומר, זה לא אם, אלא אתה חייב להלוות. עם כסף תלווה את עמי. עדה הוא דכתיב. יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש. יש עושר שמור לבעליו לרעתו. ועבד העושר ההוא בעניין רע. יש לפעמים אנשים יורדים מנכסם. אשרי אדם שהוא עומד בניסיונו, שאין בריאה שאין הקדוש ברוך הוא מנסה אותה. העשיר מנסה הוא אם תהיה ידו פתוחה לעניים, ומנסה העני אם יכול לקבל ייסורין ואינו בועט, שנאמר ועניים מרודים תביא בית. ואם עמד העשיר בניסיונו, ועושה צדקות, הרי הוא אוכל מממונו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. והקדוש ברוך הוא מצילו מדינה של גיהנם, שנאמר אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. ואם עמד העני בניסיונו ואינו מבעט, הרי הוא נוטל כפליים לעתיד לבוא, שנאמר כי את עם עני תושיע. ממי אתה למד? מאיוב, שנתייסר בעולם הזה, ושילם לו הקדוש ברוך הוא כפליים, שנאמר, ויוסף השם את כל אשר לאיוב למשנה. ורצה לומר, כי איוב, מה שנתן לו השם יתברך, היה מעין עולם הבא. וכמו שאמרו בפרק כמה דבבה בתרה, הבקר היו חורשות והאתונות רואות על ידיהן. מלמד שיתעימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא. כלומר, הבקר חורשות. בסדר, חורש, זה הפעולה הראשונה. מה צריך לעשות אחרי החרישה? צריך לזרוע. אחרי להזריעה צריך גם לקצור, לקצור וכל העבודות, עד שבסוף יש לנו מאכל מוכן. זה לוקח 11 מלאכות של סידורה דפת. לוקח זמן. מה כתוב אצל איוב? הבקר היו חורשות, והאתונות רועות על ידיהם. סימן שזה מיד יצא. זאת אומרת שהוא בעולם ללא שלבים, אלא עולם שבו הטובה מיד מגיעה. האתונות רועות על ידיהם. אז לכן מכאן אמרו חז"ל, שיתאימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא. וזה הכוונה שהוא קיבל למשנה. הוא קיבל גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ונראה לי שפירושו כי הכל נעשה מעצמו, שהפרות חורשות מעצמן, בלי תורח בהם לחרישה. רק מעצמן היו חורשות. כלומר, מי אמר לפרה לחרוש? היא אמרה, יאללה, נתחיל לחרוש. וזהו מעין עולם הבא שלא יהיה תורח מלאכה וצער. הכל יהיה נעשה מעצמו. כלומר, מה שמעצבן בעולם הזה זה התרחה. למשל כתוב, בזיעת הפיך תאכל לחם. האם זה שאדם עובד כדי להביא לחם זה רע? לא, זה לא רע. אבל אם זה בתרחה, זה רע. כלומר, מה שקשה זה הקושי שמתלווה למלאכה. כן. האם אי אפשר להסביר את העולם הזה בלי העולם הבא? מה אתה מתכוון? תסביר. נכון. נכון, זה באמת מצב לא טוב. זאת אומרת, זה שאנחנו משתמשים בעולם הבא כג'וקר, זה באמת חיסרון. היה יותר טוב, שנראה את עולמנו בחיינו. וזה מה שכתוב בפרשת בחוקותיי. והתהלכתי בתוככם, ואני אהיה לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. נכון? אז איפה זה מתקיים? בעולם הזה, נכון? כלומר, יהיה שם מקדש, יהיה מלך, יהיה שפע, חומרי, הכל, יהיה טוב. ואז והתהלכתי בתוככם. מה אומרים חז"ל במדרש? והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן. מה קרה לחז"ל שהם לקחו פסוק שמדבר על העולם הזה, הפכו אותו לגן עדן. והייתי לכם לאלוהים, ולא תזדעזעו ממני. אבל יכול לא תראו, אטייל עמכם בגן עדן ולא תזדעזעו ממני, יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. מה עם המשך הפסוק ואתם תהיו לי לעם? זה חז"ל התעלמו. יפה. זאת אומרת, החל מחורבן בית ראשון, העולם הזה הפך להיות גיהינם. אז אי אפשר כבר לדבר על העולם הזה. לכן במצב של עולם ירוד, אין ברירה אלא לדבר על עולם הבא. נכון, שתי נקודות. נכון. כלומר, נגיד ככה, עולם הזה ועולם הבא יכולים להתפייס. ולהיפגש באותה המציאות. זה הסוד של תחיית המתים. למה יש תחיית המתים? כדי לחבר את העולמות. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. השאלה היא, מה זה הגפנו הזה? האם זה גפן במובן גפן או במובן גפן? טוב, שתי נקודות. עכשיו, ורשי ז"ל, אבל זה מראה על שכפת הגיל שלך. כן. ורשי זל, דיבור מה קרה? דיבור המטריל והאתונות פירש, שהפרות היו חורשות, ובאותה שעה צמח, והיו האתונות, האתונות רואות ממה שצמח. כן, זה פירוש אחר, זה הפירוש שאני הבאתי. כן, אבל המהר"ל הסביר לא, חורשות, שהן חורשות מעצמן. מכל מקום, התאימו הקדוש ברוך הוא מן עולם הבא מתחילה, וכאשר קיבל איוב הייסורין, אז אחר כך הוסיף לו משנה על אשר היה לו קודם מעין עולם הבא, ומזה נלמוד שאם העני מקבל הייסורין, נותן לו השם יתברך שכרו כפול לעולם הבא, כמו שנתן לאיוב שכרו כפול מעין עולם הבא. טוב, זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. מה זאת אומרת שאיוב מקבל את הייסורין? כנראה שהוא משלים איתם? ראינו שהוא לא משלים איתם, נכון? אבל הוא השתמש בייסורים האלה, בהתקוממות שלו נגד הייסורים, כמנוף. מנוף שהביא אותו למה? להתגלות. להתגלות. עכשיו, היה אפשר שאיוב היה מקבל את הייסורים באופן בינוני. מה זאת אומרת? היה אומר, טוב, זה רצון השם, זהו, אני משלים עם זה. ואז הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה אליו. כן, כלומר, הקבלת הייסורים זה לקבל אותם כייסורים, עם התפקיד שיש לייסורים. אבל לא סתם להגיד, טוב, זה מה שיש. נכון.
אבל את הבנים שהלכו לו, זה לא פתר את הבעיה, נכון? הוא נולדו לו עוד בנות, היו יפות. באדם האדם מתנחם, מה פתאום? אדם רוצה את הילדים שלו הראשונים, כמו ששמעו להם, חנה אמרה, את הילד הזה, לא רוצה אחרי.
נכון. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, מה זה שהיה לו למשנה? מה עם הילדים הראשונים שמתו? לכן הרמב"ן הולך בכיוון שלך, ואומר שזה היה אותם ילדים. כן, שבאמת הם לא מתו, אלא נלקחו ברוח שערה, והוא חשב שהם מתו. ככה אומר הרמב"ן. כמה היה קשה לו לקבל את הרעיון הזה. יפות. הכי יפות. אולי הראשונות, לא היו הכי יפות. טוב, שר יותר יפות. כן. או שהם נהיו יפות. האם לפי הרמב"ן, ספר זה משל? לא יודע, למה אתה שואל? כי מה? אבל זה לא קשור לשאלה הזאת. כלומר, השאלה האם איוב הוא משל או לא, איננה קשורה לפרשנות. למה לא? הרי לפעמים יש רוח שערה שתוקחת אנשים. טורנדו, ואופס, מופיע. כן. אבא. אם זה משל, אפשר לטרוף כל הבא. אני אומר, זה לא חייב להיות שזה משל. כן. בכלל, אומרים שאיוב מסכן, לא רק שהיו לו ייסורים, אלא אומרים שהוא לא היה. כן. טוב. תחשבו קצת, מכחישי שואה. כן? מה אדם שעבר את השואה מרגיש כשאומרים שהיא לא הייתה. טוב. רבותיי, אנחנו עוברים עכשיו בפול ספיד לנתיב הזריזות. בזריזות, פרק א'. מה זה הזריזות? כן? זריזות, מידה אחת מהמידות של רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. אגב, יש גרסה, אני חושב, בשיר השירים רבה, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי זהירות. כלומר, זה כאילו מעגל סגור. כן? זהירות זה בבחינת סורמרה, זריזות זה עשה טוב. כן? כלומר, אני נשמר מלעשות רע, אבל אני משתדל, ממהר, לעשות את הטוב. זו שאלה, לפעמים, האם יעדיף לעשות מצווה מהר או לאט? אתם אומרים? מהר צריך לעשות, מהר לעשות, כן? לצאת ידי חובה. כן? כי לך תדע אם השטן לא יקטרק בדרך. נכון. יש, אצל החסידים, יש חלק מחסרות החסידים שנפלים מאוד מהר, כדי שהשטן לא ייכנס. כן? יש הכנות לתפילה וזה, אבל התפילה עצמה מהיר. עכשיו, על המגיד ממזריט שהיו אומרים שהוא מפלל מהר. כן? טוב. בספר משלי. אבל אומרים ש... יש, למשל, אצל המרוקאים, אז אומרים, החיפזון מהשטן. מתפללים לאט, איזה. יאללה, יאללה מנחה. אז איך מתחילים? פתח אליהו. בספר משלי. מה קרה? ביהודים, ברוך השם, כן. אחר כך, גם אם יש בר מצווה, אז מעלים 40 אנשים לתורה, נכון? טוב. בספר משלי. לך אל נמלה, עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. כן? כלומר, הנמלה היא סמל ליצור זריז, שלא מפחד מעבודה, מכין את החורף בקיץ. קיצור, יש מה ללמוד מהנמלה. שלמה המלך, למרות שהנמלה, היא עושה את זה באופן אינסטינקטיבי, זה לא... כן, מה אתה אומר? במצלניות הנמלים, איך? יפה. טוב, אבל זה לא משנה. המחקר, אנחנו מדברים על הנמלה של האגדות, לא על הנמלה של המציאות. כן. כן. זה כמו שאומרים שהאריה הוא גיבור. האריה הוא לא גיבור, כן, אבל האריה של האגדות הוא גיבור. השועל הוא חכם. איזה שועל חכם? כן. זה השועל של האגדות. זה מה שחשוב לנו, של הדימויים, של המסורת. טוב, אז זה דברי שלמה על הזריז. שלמה המלך עליו השלום, בא להזהיר את האדם על מידת הזריזות, שלא יהיה האדם עצל במעשיו, ובפרט כאשר יש זמן מיוחד ומוגבל, שאם לא יעשה עתה, יהיה מפסיד שלא יוכל לעשות עוד. כמו התשובה, שאם לא יעשה בעודו בחיים, לא יוכל לעשות אחר כך. כלומר, תעשה תשובה, מתי? כשאתה חי. ולכך, אמר שילמד מן הנמלה, שהיא בריאה קטנה שבקטנים, וכוחה קטן ביותר, אם כי האמת שאומרים, נמלה יכולה לשאת משקל של פי 10, אני חושב, משקלה. כן, משהו אדיר. זאת אומרת, אם אדם שוקל 70 קילו, נאמר, אפשר לצלכם שהוא סוחב איתו 700 קילו. כן, זה משהו גדול. ולפי הדעת, אין ראוי שיהיה נמצא בהזריזות, כי הזריזות הוא מפני הכוח שיש בבריאה. אבל זאת היא בריאה קטנה ושפלה, ונמצא בה הזריזות היותר. ופירוש, קצין, כן? כלומר, אשר אין לה קצין, שיהיה גוזר עליה המעשים שתעשה, ושוטר, ושמכריח אותה בכוח על המעשים שהשכל נותן, וזה נקרא שוטר. ואם, כי לא שייך דבר זה בנמלה, רצה לומר במה שאמר, כי אין לה נמלה קצין, רצה לומר שאין לה סדר המין כמו שיש לשאר בעלי החיים, כי שאר בעלי החיים אף על פי שוודאי אין להם קצין ושוטר, מכל מקום יש להם סדר במין שלהם בטבע, וכמו שיש למין האדם מלך מסדר ענייניהם, כך יש לכל המינים שנמשכים אחר הסדר בעצמם, כאילו מה שמולך בהם זה סדרי הטבע, והטבע הוא מלך שלהם עד שענייניהם מסודר, אבל הנמלה אין דבר זה, שיהיה במין סדר בטבע. וכמו שאמרו פרק אלו טריפות, שאין לנמלה בפרט קצין ושוטר עיין שם. ושאר מיני בעלי החיים יש להם קצין ושוטר, כמו שאמרנו. ונשאר בעלי חיים יש להם סדר בטבע, והסדר הזה הוא מלך שלהם. כן המלך רק סדר המין. ואין דבר זה לנמלה. ועם כל זה, אף שאין לה קצין ושוטר שהוא מסדר את המין ביחד, והם חסרים שלמות זה, מכל מקום אינם חסרים דבר שהוא שלמות עצמם, דהיינו שהנמלה זריזה ביותר שלא תחסר מאכלה, דבר שהוא צורך עצמה. והאדם יש לו קצין ושוטר, המסדר את מן האדם שלא יזיק את זה, זה את זה. ועם כל זה נמצא בו שהאדם מחסר שלמות עצמו ואינו עושה המעשים שראויים לו לעשות, ובסוף אי אפשר לו לעשות ונמצא חסר. כלומר, דבר מפתיע. לנמלה אין קצין ושוטר והיא עושה מה שצריך. האדם יש לו קצין ושוטר, והוא מתעצל. ומפני שהתעצל ומפני עצלותו אינו נותן דעתו ללמוד מדבר אחר, אמר, לך אל נמלה, עצל. כלומר, אתה עצל מפני עצלותך, אין אתה למד ומתבונן בנמצאים. התעורר נפשך, ולך ללמוד מן הנמלה אשר אין לה קצין ושוטר ואוגר בקיץ לחמה, כי בחורף לא תמצא מאכלה. ולכך היא זריזה לאסוף מאכלה בקיץ, אשר הוזמן שתמצא מזונות שלה. ואיך האדם לא ישים על ליבו וילמד שיהיה זריז במעשים ובתשובה, כאשר עדיין הוא בעולם הזה, ואינו זריז לתקן מעשה בתשובה, ואין רואה את הנולד כמו שהתבאר. זאת אומרת, זה דברים פשוטים, כן? כך הוא מסביר את הכתוב במשלי. ובמדרש, זה שאמר הכתוב, לך אל נמלה עצל רד רחיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה אגרה בקיץ בקציר מאכלה, מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה? רבנן אמרה, הנמלה הזו שלושה בתים יש לה, ואינה כונסת בעליון מפני הדלף, ולא בתחתון מפני התינה, אלא באמצעי. ואינה חיה אלא שישה חודשים. למה? שאין לה גידים ועצמות. כך אינה חיה אלא שישה חודשים. וכל מאכלה אינה אלא חיטה ומחצה. היא הולכת ומכנסת בקיץ כל מה שמוצאת חיטים וסעורים ועדשים. אמר רבי תנחומה, וכל מאכלה אינו רק חיטה ומחצה, היא כונסת את אלו, ולמה היא עושה כן? שאמרה, שמה יגזור עליי הקדוש ברוך הוא, חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רבי שמעון בן יוחאי, מעשה היה, ומצאו בבור שלה 300 קור, מה שמכנסת מן הקיץ לחורף. ולפיכך אמר שלמה, לך אל נמלה עצל, רד רחיה וחכם, אף אתם, התקינו לכם מצוות מן העולם הזה לעולם הבא. מהי ראה דרכיה וחכם? רבנן אמרה, ראה דרך ארץ שיש בה, שבורחת מן הגזל. כלומר, יש גם ללמוד לא רק את המעלה הכלכלית, אלא גם המעלה המוסרית. אמר רבי שמעון חלפתא, מעשה בנמלה אחת שהפילה חיטה אחת, והיו כולן באות ומריחות בה, ולא הייתה אחת מהן נוטלת אותה. באה אותה שהייתה שלה ונטלה אותה. ראה חוכמה שיש בה. כלומר, מה? נו, אז מה? נכון. תלמד מהרובוט, מה יש? לא, זה מראה לך על היכולת. ורוצה... הנה, ורצה לומר, כי בוודאי ראוי לאדם ללמוד מן הנמלה, וירד רחיה ויחכם, ואמרו שיש הנמלה הזאת שלושה בתים, ונכונסת בעליון מפני הדלף ובתחתון מפני התינה. כי הנמלה היא זריזה ביותר לאסוף מאכלה, ומה שהיא מאספת הוא דבר מקוים שלא יהיה מעשיה לבטלה, וזהו זריזות שלה. ומזה ילמד האדם שיהיו מעשיו שהוא עושה דבר שהוא מקוים. אבל שיעשה מעשים שאין להם קיום, רק הם דברים בטלים שאין להם קיום, אל יעשה. כן, זה כמו מה שבית העליון והתחתון, שזה דברים לא מקוימים. מה? כן, אבל אם היא הייתה שמה את החיטה בבית העליון, אז היה הדלף מקלקל. כן, אבל שיעשה מעשים שאין להם קיום, רק הם דברים בטלים שאין להם קיום, אל יעשה, והמעשים שיש להם קיום הם המצוות והתורה, שדבר זה בוודאי יש לו קיום, כמו שאמרו, שאין מלווין את האדם לא חסף ולא זהב, ולתורה ומעשים טובים, כי הם נשארים. כן, זה מה שאומרים בהלוויות, הרבה פעמים. וגם רצה לומר שיחכם ללמוד מהנמלה שאוסף מאכל שלה ונותן מאכלה בבית האמצעי. וכך ראויים שיהיו כל מעשה האדם באמצעי בפרט. בפרט במידות שיבחר תמיד במידות האמצעי, כמו שהסכימו הכל. כן, זה מה שאמר הרמב״ם, שהמידה הנכונה במידות זה המידה האמצעית. שעל יקילה יותר מדי, גם על יפזר יותר מדי, וכן הם כל המידות שהדרך האמצעי הוא הנבחר. ולכך אמר שאין אוגרת לחמה בבית העליון מפני הדלף, ואין קיום לו מפני שהבית הזה קרוב אל ההפסד, מפני הדלף. וכן אין הוגרת לחמה בתחתון, מפני התינה, רק בבית האמצעי, והוא דבר מקוים. וכך המעשים כולם היוצאים מן האמצעי. והיושר הם מעשים נפסדים, כמו שכבר התבאר זה בנתיב הצדק. זאת אומרת, זה מה שיש ללמוד מהנמלה. עכשיו, יש עוד הרבה מה ללמוד מהנמלה, אבל מה נעשה? מה? נפסדים שאין להם קיום נצחי. כן, כסף וזהב שאדם מוגר, זה לא בא איתו לעולם הבא. כן. זה מעשים נפסדים. נכון, נכון. אבל מה נעשה שהגיע זמן סיום השיעור?